כללי הסדנה. בסדנת חיבור אין חשובים יותר או חשובים פחות. כולם שווים וחשובים מאוד. אנחנו לא שוללים ולא נאבקים, אלא רק מוסיפים. הפתרון האמיתי לא יגיע מידע או יכולת הדיבור, אלא רק מהחיבור. בהצלחה.
שאלה ראשונה, שאלה ראשונה, מה בדיוק מסמלת בושה? בושה רוחנית. מה בדיוק מסמלת בושה רוחנית?
בושה רוחנית מסמלת את הפער שבין הבורא לנברא.
שהתכונה של הבורא היא השפעה ואהבה, והתכונה שלי היא אהבה עצמית.
שאין לי שום קשר לדבר הזה, להשפעה, ואני לא כל כך מבין את העולם, ואני מזהה שיש פה מישהו שהוא נותן, ואני בכלל לא קשור אליו, ולא, אין שום יחס.
בושה מבטאת הרגשה מנוגדת של בין השפעה וקבלה.
חוסר השתוות הצורה בין שתי תכונות מנוגדות, השפעה וקבלה.
שהקבלה רוצה לנצל את ההשפעה לטובתה.
לטובתה פירושו לטובתי, על חשבון כולם.
כן, אני כל היום מנצל את כולם וכל ה... ואני רואה שיש פה עולם שמתנהל אחרת, על פי כללים אחרים.
את נוצרת בי הרגשה של בושה.
בושה זה כבר הכרה שבאה מצד התחתון כלפי משהו שהוא עליון ממנו, שונה ממנו בתכונתו. זה כבר משהו מודע, משהו כלפי משהו.
וההרגשה הזאת היא בדיוק מה שכל הפער של היא מסמלת את כל הבריאה, את כל הסיבה לבריאה.
והסיבה לבריאה היא בכדי שעכשיו אנחנו נשב כאן בסדנה ונחבר את הלבבות שלנו ללב אחד, שבתוכו יתגלה האור שיחזיר אותנו לאהבה.
כן, ובאמת כשאתה רוצה להתחבר ומנסה לעשות את המאמצים, אני מגלה שאין לך לא אפילו רסיס של נטייה כזו, אתה ממש מרגיש בושה.
זאת הרגשה נוראית שאתה מיד רוצה למחוק, אבל דווקא זה בדיוק החלל למלא אותו לעבודה.
כן, כי בלי זה אין שום אמצעי, בלי הבושה אין שום אמצעי שיכול לקדם את האדם מהמצב שהוא נמצא בו לדרגה יותר עליונה כל פעם. זה אמצעי נפלא דווקא.
אבל הבורא לא מגולה. איך אני ארגיש בושה לעומתו? אם זה חבר, אם זה מישהו, משהו, כן. אבל הבורא לא מגולה איך מתגלה בושה לעומתו.
בושה לעומתו מתגלה בזלזול בהזדמנויות להידמות אליו.
שהן ניתנות לי דרך החברים שמראים לי מסירות נפש ודוגמאות של השפעה ואהבה.
ואני בעצמי מגלה את עצמי כממש מנותק מזה, לא קשור לזה ולא רוצה את זה, וממש צריך לעבוד על עצמי, לשכנע את עצמי שאני צריך להיות באהבה לחברים.
זה תלוי בערכה שיש לי לחברים, שאני כל הזמן מחפש לראות אותם גדולים, ואז אני אקבל את הדוגמאות הנכונות מהם.
אז כן, לפי גדלות החברים, שאני רואה ממש יד הבורא נמצאת מאחורי כל חבר וחבר, אז ככה, לפי הכשרו אותם כגדולים, יכול למדוד כלפיהם באמת בושה, עד כמה אני לא יכול להידמות אליהם.
לכן היא בושה לעומת הבורא, היא מתגלח ורק בהתאם במידת המאמצים שלי להתקרב לחיבור.
חיבור עם האנשים שהבורא עיגל סביבי, נשמות הגבוהות בדור שיש בהם תשוקה להידמות לו.
גם כשאני מסתכל עליהם, על הנשמות הגבוהות האלה, ואני רואה שהוא שם אותי שם, ואני גם שם אני כאילו מרוויח מזה שאני מסתובב בין הנשמות הגבוהות. זאת אומרת, אין בי שום השפעה, זה מביא בושה.
אני עושה את כל המאמצים כדי להתקלל בחברים הגדולים, ולראות באמת את הדוגמאות שהם נותנים, כל רגע ורגע, ו... ההופכיות יוצרת בי את הרגשה של הבושה.
ומרוב גדלותם, שבאמת רוצה לראות אותם כגדולים דרך הביטול, אז מקבל כל פעם מחדש הערכה כלפיהם, קנאה כלפיהם, רואה עד כמה יש לי עוד ללמוד מהם, לקבל מהם דוגמה, להשפיע כמוהם.
יוצא שהבושה לעומת הבורא היא מתגלה רק דרך החברים.
כי עד שאנחנו בונים בינינו קשר של אהבה שהוא עיקרי הבורא, אז הדוגמאות של האהבה שאנחנו נותנים אחד לשני הם התחליף, שדה האימונים.
וזה שטח העבודה כרגע, כן, זה על פניו.
אז בעצם החברים, כאילו הם אלה שמקרבים אותי באמת להרגשה הזאת של בושה.
אז אנחנו מודים לבורא הזה שנתן לנו כזאת סביבה נהדרת שבה אנחנו יכולים לגדול, להתפתח, לראות עד כמה דרך הסביבה אנחנו יכולים יותר להידמות אליו, פחות להידמות אליו, אז למדוד את הפערים, מזה להגיע לבקשה, לתפילה.
וההרגשה הזו של הבושה היא בעצם עליה אנחנו מודים, כי זו בעצם ההרגשה שאנחנו בקשר איתו.
בקשר איתו שהוא המשפיע, שהוא האוהב, שרוצה לפרוט ולהתגלות בהתקשרות נכונה בינינו.
המשפיע והאוהב מתגלה ביחסים בין החברים. ואני רואה את עצמי כזה היחיד המקולקל בתוך הסיפור הזה.
ובדיוק, זאת הנקודה המרכזית בעצם, זאת המטרה שלנו בסופו של דבר, לגלות הבורא בקשר בינינו. זה מימוש המטרה.
אם הבושה מתגלה במקום הבורא כלפי החברים, אז אם בא אדם חדש, אז הוא רואה עד כמה שהוא קטן לעומת האחרים. ומה לעשות עם האלו שמתקדמים? אם הם נמצאים בחברה, אז מאיפה הם, כשהם מתקדמים, יהיה להם הרגשת הבושה? מאיפה ייקח תלמיד המתקדם הרגשת הבושה לעומת התלמיד החדש כלפי החברה? בבקשה.
אני חושב על ידי ביטול, שכל פעם מקופף את עצמו מחדש, מגדיל את הסביבה כלפיו, כמו רבי יוסי בן קיסמה, ומחפש את, את החיסרון כל פעם, מבקש על החיסרון, עושה מאמצים להיות כל פעם כקטן כלפי הגדולים. כי הם באמת תמיד גדולים ממנו מדרגתו, כי הם סביבה, הם כוח כללי, והוא הכוח היחיד, הפרטי.
ומהניסיון שהוא רואה שאם הוא לא עושה ככה, אז הוא פשוט הופך להיות אדם שהוא לא בעל עבודה, לא מתקדם, והוא מחפש תחבולות, איך בכל זאת להתפעל.
אין הבדל בין חדש לוותיק, ההבדל הוא באופן שבו אני מסתכל על האדם. אם אני מסתכל על האדם לראות את הניצוץ האלוקי שפועל בו ומדבר בו וההזדהות שלו איתו, אז זה לא משנה כמה זמן הוא נמצא, ומכל אחד אפשר להתבייש.
מכל אחד, בעצם אתה, אם אתה באמת רואה את הבורא בכל, בכל דבר, בכל תנועה, בכל מה שיש מולך, בוודאי בחברים, אז דווקא ככל שאתה מתקדם, אתה מרגיש בושה יותר גדולה, אתה מרגיש יותר, יותר סבל, יותר את הניגוד, יותר את ההבדל, אותם דברים שדיברנו עליהם קודם.
אז מידת ההתקדמות היא בעצם תלויה במידת הביטול שלי לחבר, וגם, לא יודע, כשאני רואה חבר חדש שמגיע לחברה, זה אפילו נותן לי כוחות חדשים, זה דם חדש שמגיע, שאפילו עוד יותר קל אפילו לקבל ממנו כוחות.
בחברים האלה, בניצוצות האלה, יש ממש עומק של 125 מדרגות של חיבור. ואם אני לא יכול לראות את העומק הזה בחברים, אז זה פשוט קלקול שלי. צריך לעשות על זה כל הזמן עבודה.
והעבודה היא מסתכמת בבקשה. בקשה יכולת לכופף את עצמי ולראות את החברים כגדולים, שאז אני אוכל באמת להתבייש ולהגיע באמת לבקשה נכונה להשתוות.
וגדלותם,
איך מתגלה הבושה? מהתקרבות שלי לבורא, מהתקרבות שלי לקבוצה, ממה היא מתגלה? מה כל פעם גודל? שגודלת הבושה, שגודלים ההבחנות. בבקשה?
מה שגודל זה הפער בין ההכרה באפסיות שלי, כלומר בריכוז שלי באהבה העצמית שלי, אל מול המסירות של החברים לאהבת הזולת.
אני, ומעבר למסירות של החברים שהיא מצטיירת בי, אני רואה את המסירות שלהם, זאת אומרת, ככל שאני מגדיל אותם יותר, אני רואה את המסירות שלהם כגדולה יותר, אני רואה את עצמי, שוב, כמקולקל יותר.
כאילו נוצרות בתוכי שתי תבניות כאלה, שתי צורות כאלה, של אחת שהיא צורה נכונה ואחת שהיא צורה לא נכונה, ואני מגלה עד כמה שאני חי ופועל בתוך הצורה הלא נכונה, ורוצה להיות באחרת, מרגיש בושה מזה.
את הרגשת הפער הזה עושה המאור המחזיר למוטב, שאנחנו מושכים דרך החיבור בינינו.
כן, שאם אני רוצה לעשות איזושהי התקרבות לחברים, אז אני מתחיל לראות אותם שהם נמצאים בהתקדמות יותר ממני, ואז מעורר בי את ההרגשה הזו.
הם מתקדמים יותר ממני לעבר התכונה של האור. הם משתדלים בכל כוחם וליבם וגופם להשפיע, לאהוב, ואני לא.
ויש בי יותר ויותר רגישות. הרגישות שלי, הסנסורים שלי יותר, יותר מרגישים גם את את כמה שהם אוהבים וכמה שאני מקולקל. כל פעם שאני, אפילו עולה בי איזה שמץ מחשבה, נראה לי יותר ויותר בעייתי. מה שפעם לא היה אכפת לי אם הייתי, נגיד, בהתחלה.
מה קורה כאן? או שחברים מתקדמים ואז אני רואה את הבושה שלי לעומתם, או שאני נעשה יותר עדין בבירור, ולכן מרגיש בושה לעומתם, בושת יתר לעומתם. זאת אומרת, מאיזו סיבה אני מרגיש כל פעם בושת יתר? או בצורה הפוכה אפשר לשאול, במה אני מתקדם? בזה שאני רואה את הזולת יותר טוב, קבוצה יותר טובה, או בזה שאני פיתחתי בי הבחנות יותר עדינות מדויקות, לראות אותם כאלו. שינוי או חיצון או פנימי. מה קורה כאן? או אולי גם זה וגם זה? בבקשה.
החברים לא מתקדמים. חברים דווקא במצב מושלם, מצב קבוע. כל ההבחנות האלה הם רק מתגלות בתוכי. זה פער שנוצר בתוכי בין שני הפכים שאני מפתח להם רגישות.
כן, בעיקרון החברים כבר נמצאים בגמר התיקון. זה כל תלוי במידת הרגישות שאני מפתח. דרך פעולת המאור עליי כלפי המצב, הדרגה הזאת שהם נמצאים.
ואני רואה את זה על בסיס ניסיוני, שיש מצבים שרגע אחד אני רואה את החברים שהם רצויים בעיניי, יפים, מחייכים, ורגע אחר אני רואה אותם הפוכים. זאת אומרת, מה השתנה? הם השתנו? כנראה שאני השתניתי.
אני השתניתי בשני כיוונים. כיוון אחד זה שהאגו שלי גדל, ולכן אני יותר שקוע באהבה עצמית החדשה שכובשת אותי. ושינוי מקצה שני זה שאני נהיה רגיש יותר לראות את ההשתדלות של החבר באהבה והשפעה.
ועוד משהו שקורה זה ש... לא יודעים, זה עוד משהו שקורה. כל מה שקורה מחוצה לי זה בעצם הבורא. אז מה יכול להשתנות? רק אני יכול להשתנות אם הכל מתוקן מסביבי.
אני משתנה רק בהבחנות, בדיוק ברגישות הזאת שאני הולך ומפתח מרגע לרגע. עוד כמה שנים... מחפש באמת להיות, לחיות עכשיו בתוך הצורה הנכונה הזאת שיש, כנגד הצורה הזאת ההפוכה שיש בי.
בעצם המצב החיצוני שנראה לי הוא בעצם ביטוי של המצב הפנימי שלי, אז הכל תנוי בהשתנות הפנימית של האדם, ברצון שלו שמשתנה, שוב, כתוצאה מהמאור שפועל עליו דרך המאמצים לחיבור, להשיג דרך החיבור את העליון.
ניקח לדוגמה את הסדנה הזאת. אנחנו מתחילים אותה במצב מסוים. ככל שאנחנו יותר נאספים פנימה אחד לתוך השני, המצב שלנו מרגיש אחרת.
והאחרת הזה הוא בא לידי ביטוי שמתחיל להיווצר בינינו קשר. בין הנקודות שבלב שלנו, בין התשוקות שלנו, לא לשקוע בתוך האהבה העצמית שמתעצמת בנו, אלא למצוא קשרים של אהבה בינינו.
אם כל התיקון הוא בי, בכמה שאני ארגיש יותר פער ביני לקבוצה, בין כמה שאני כל פעם אזהה את הקבוצה, כעליון יותר ויותר, ואת עצמי לעומתה תחתון יותר ויותר, כך אני אתקדם. למה הבורא במקום עצמו נתן לי את הקבוצה? איזה יש כאן עדיפות? למה לא הייתי יכול לעשות עבודה לעומתו? אלה לעומת החברים, זה יותר מוצלח. אפשר להגיד שזה אפשרי. מה שלעומת הבורא זה בלתי אפשרי. מדוע? בבקשה.
טוב, מהבורא ישר הייתי חושב עליך, אני מנצל את המצב. ועם החברים זה קצת אחרת, אני צריך פה להשקיע.
לא יודע מי זה, הוא עצמו, הוא עצמו לא מכיר. יודע שיש חברים, זה מה שמתגלה כרגע, ושם אני יכול לעבוד, והוא עצמו מתגלה דווקא בקשר הזה בין החברים.
נגבוה משהו כלפי משהו שלא נמצא בהרגשה שלי, בכלי ההרגשה שלי, בגלל חוסר השתוות הצורה כלפיו, כלפי מה בכלל אני מודד, אבל כלפי ה... זה יכול להיות סתם דמיון ופילוסופיה, אבל כלפי חברים הם משהו שקרוב אליי, משהו שדומה לי, הם יכולים לסובב אותי, הם יכולים לתבוע ממני דברים, יש לי כלפיהם משהו למדוד, מוחשי.
גם החלוקה על הרצונות הקטנים, כלומר, העבודה מול החברים מאפשרת לי עבודה בשלבים. מה שאין כן עבודה, רצון מול רצון, רצון לקבל מול רצון להשפיע, כבר היה את המצב הזה בתחילת הבריאה, ואין מצב להתגבר ולהשפיע על כל הרצון בבת אחת.
האור העליון הוא כובש, הוא מוחק את האגו של האדם, הוא לא משאיר מקום לעבודה, הוא משתלט. ומול החברים יש גמישות, יש אני, יש הם, יש זה, יש פה, יש מקום למשחקים.
זה באמת המשחקים שיש לך אפשרות לשחק אותם, יש לך אפשרות לגלות באמת את כל העומק. קיצור, לא הייתי מתרכז בלגלות את העומק הקלקול שבי אם היה מתגלה מולי בורא, לא הייתי יכול להתמודד עם זה. מול החברים אני מגלה שכבה אחרי שכבה וכו'.
כל תלוי בעצם ביחס שלי לחברים, במגמה שלי לצאת אליהם, שם באמת נתחיל להרגיש את הבורא.
למה דווקא כשאנחנו עובדים מול החברים אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם הבורא, ואם היינו עובדים מול הבורא לא היינו מגיעים עמו להשתוות הצורה? בבקשה.
כי ישירות כלפי הבורא האדם הוא משוחד, אני נמשך כמו פרפר אל האור, כאילו אין לו שום כלום מעצמו. כלפי החברים הוא רואה אותם בהתחלה כמו כאילו בדרגתו, הוא יכול לזלזל בהם, הוא יכול לראות אותם כגדולים והוא קטן, או ההפך, הוא גדול והם קטנים. ופה, לא חשוב, כאן יש עבודה, כלפי מה לעבוד, כלפי מה למדוד, כלפי בורא, אתה מבוטל.
הצורה האמיתית של הגילוי כלפי הבורא היא גיהנום. כי זה בדיוק ההופכיות המושלמת על כל הבריאה שנבראה. אין דבר יותר גרוע מזה. כלפי החברים יש מקום לעבודה.
עבודה על ביטול והערכה לאחר. מה שלא מתקיים בעבודה מול האור, כי הוא מבטל אותך בעצמו.
כן, ואין אין, באמת אין שום הערכה, אין שום כלום, יש רק כשאתה, אני מניח ככה, זה מין תיאור כזה שאני מתאר, שכשאתה עובד מול האור, אז רק תן לי פה להרוויח כמה שיותר, או תן לי להתבטא לגמרי או משהו, אבל אני די חסר יכולת לזוז.
לכן אין לי לאן לברוח אל האור, לדמיין, אלא פשוט להיכנס עכשיו ללב החבר ושם לגלות האור.
זה כמו ילד קטן, הוא לא יכול למדוד את עצמו כלפי מבוגר, הוא באלף דרגות מעליו, הוא יכול למדוד אותו כלפי משהו שהוא קרוב אליו, ודווקא פה העבודה האמיתית, לראות בחברים אפילו כשנמצאים כביכול כמוהו, אבל לראות בהם, בתוכם ממש, את ההתגלות הבורא.
ובכלל, איזה מין תיאור שקרי זה לעבוד מול הבורא בצורה ישירה? זה נטו קבלה עצמית. אדם שרוצה בכלל לגלות מה זה השפעה שמתגלה בתוכו, אז כלפי מי הוא משפיע? צריך מישהו שיהיה לו כלפיו להשפיע.
ולכן נוצרה תפיסה שאנחנו מרגישים אני ואחרים. אני בניגוד לאחרים, אני מעל האחרים, שדווקא באינטראקציה עם האנשים סביבי, אני אוכל למדוד את תכונות הקבלה וההשפעה.
כתשובה על השאלה הקודמת, למה במידה שאני משווה את הקבוצה עם הבורא, במידה הזאת נוצר לי מסך? למה במידה שאני משווה קבוצה עם הבורא, במידה הזו נוצר לי מסך? בבקשה.
במידה שאני משווה את הקבוצה עם הבורא, במידה הזו נוצר בי מסך?
במידה הזו נוצר לי מסך. נבנה בי מסך. נולד בי מסך. מתייצב בי מסך.
אני אענה ואזכיר שאנחנו בעצם לא מחפשים עכשיו למצוא תשובה מושלמת, כי לא נראה לי שיש פה יותר למישהו, אולי, אבל אם אנחנו עכשיו נתחבר, ניכנס ללב אחד של השני, אנחנו נרגיש את התשובה הזאת בינינו.
אז אנחנו מנסים להיכנס אחד ללב של השני באמת על ידי זה שכל אחד מבטל את עצמו כלפי האחרים ורוצה להיכנס ממש לתוך ליבם ורואה עד כמה הם גדולים ועד כמה הוא לא מסוגל להיכנס לתוך ליבם. אולי מזה באה לו זעקה פנימית שהבורא ייתן את היכולת להיכנס איתם לתוך המרכז הקבוצה.
ואם מעלה אותם לדרגה של הבורא, אז בוודאי שנוצר לו מסך, כי זה אומר שהוא היה צריך בדרך להתגבר על כל ההתנגדות של לדחייה לקבוצה, שמלכתחילה הוא לא רואה אותה כמו הבורא.
ואז נפתח לו מקום לעבודה, לרצות לראות את ההשפעה שבהברים, לרומם את הנקודה מהאור שתמונה בהם, ולהגיד שהיא הכתר, שהיא המטרה, שהיא העליון שאליו אנו שואפים.
בעצם כל העבודה הוא עושה מול החברים, מול הקבוצה. והוא רוצה לרומם אותה כל הזמן.
והחברים זה בדיוק המקום איפה שהוא עובד, וכנגד החיבור שהוא עושה מאמצים כלפי העבודה היחידה שיש לו כל הזמן מול החברים, שם מתגלה כל ההתנגדות. וכנגד ההתנגדות הזאת הוא פועל שוב רק על ידי החיבור ועל ידי הכוחות שהוא מושך בעצם מאותו בורא, כדי להתמודד הלאה ולהתגבר יותר ויותר, כדי להיות את הבורא ולהשפיע לו על החתוך.
אני מאוד שמח ומרגיש בסדנאות האחרונות, ככה מרגיש מהחברים שבאמת יש רצון חזק באמת לחיבור, לחיבור באמת להוציא מהסדנה, להוציא מהסדנה באמת את הדבר המועיל, את המאור שפועל דרך החיבור בינינו, ולא את סתם התשובות שאין בהם כלום. והמאמצים האלה באמת שאנחנו עושים, זה כבר איכות חדשה של עבודה בסדנה, הם מקרבים אותנו באמת ליכולת הזאת שנקראת מסך.
מסיימים את הסדנה ועוברים לשאלות או ממשיכים? רפלקציה, נו בסדר, דיסלקציה, רפלקציה, בבקשה, אין בעיה. נו, אז איך עושים את זה? איפה מארגנים? נציג מכל מעגל, שאלה אחת או התרשמות. נו בסדר, קדימה, נו, אני נח. כן? נו, בוא, לאור.
התרשמות היא שזה קצר מדי הזמן שעבר, רק התחלנו ככה לבנות סביבנו.
אז ממשיכים, בסדר, שף. שף, ממשיכים סדנה. אז ככה, כמו ששואל כאן בעל הסולם, איזה קשר יש עבודת ב-70 שנה של חיי עולם, של חיי אדם בעולם הזה, לשכר הנצחי ומושלם? איזה יש יחס, כן? בין עבודה שלנו בעולם הזה, שעבודה היא כלום, זמן הוא כלום, שום דבר, אין לעומת השכר נצחי ושלם. איך יכול להיות שמזה אני מתפטר מהבושה? בבקשה. למה של... או אני יכול לשאול אחרת, למה חיים שלנו כל כך קצרים? שתן לנו חיים, עד שאנחנו לא גומרים את העבודה. בסדר, ניב. אז אתה מבין שלפי הקצב שלך אתה צריך לחיות אותה. 1,000 שנה. אז לא היית גומר תוך 10,000 שנה. נו, איזה יש יחס בין החיים הקצרים וחיים ועבודה בעצם בכלום לעומת השכר הנצחי ושלם, שהבושה לא צריכה בזה להסתלק? נו.
צריך להבין שמדובר כאן על איכויות ולא על איזה שהם פעולות חיצוניות, שמה שאדם צריך לעשות זה להגיע לנקודת הדבקות, ובזה הוא בעצם מתגבר על הפער בין האיכות שלו קבלה לאיכות של הבורא השפעה.
ולכן אין מה להסתכל על חיים קצרים או ארוכים במונחים של שנים. יש תכונה של האור ותכונה שלנו הפוכה, ולהשתוות בסולם התכונות זה העבודה שלנו. עד שמסיימים אותה, אז היא נגמרת.
כן, זה בעצם לא, זה לא שכר כמו שאנחנו רואים שכר בעולם הזה. אתה עובד, אתה מקבל שכר. לא יודע, אני... זה לא קשור, אבל בכל זאת... אדם מתאמן, לא יודע, אני מסתכל על טייסים, קורס טייס, הוא מתאמן, עושה חצי שנה, שנה, שנתיים, ואז כל החיים הוא טייס. אז מה הקשר בין העבודה שהוא השקיע בשנה, שנתיים, לבין השכר, כאילו הגדול שהוא קיבל? פשוט מאמן את עצמו, העבודה היא לאמן את עצמך.
כן, לאמן, 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 עד שאתה בעצם מפתח, ביחד עם החברים, תכונה של השפעה, ששם מתגלה הבורא. ולזה אין שנים או זמן או 70 שנה, אלא פשוט יש מצב שאתה הולך בדרגתיות ופונה אותו.
זה באמת דבר שהוא בלתי נתפס. יחד עם זה אני שמח שנבראתי בדור שכזה, שבאמת יש לנו את כל התנאים, את כל התנאים ממש לעשות פריצה מתוך החיים הקצרים האלה שלנו, הגשמיים, פשוט לעלות מעליהם לעולם הרוחני, את כל מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים להיות על זה בשמחה ובהודיה, ובאמת להיות רציניים ובוגרים, שקיבלנו בכלל כזאת הזדמנות גם להביא את כל האנושות בכלל לדרגה כזאת, שזה דבר גדול.
ואין קשר בין 70 שנה לשכר הנצחי, כי אם היינו אומרים שיש קשר, אז כאילו האדם עושה איזה משהו, וזה צחוק להגיד שהאדם הוא מסוגל לעשות משהו שהוא קשור לפעולת ההשפעה, אלא הוא נותן את היגיעה, והמציאה זה כמציאה.
מציאת הניצוצות של האהבה שהבורא פיזר בתוך החברים, שאליהם אני צריך להתקשר, לרצות להתקשר.
וכשאני מגיע לשם, אני בכלל בדרגה אחרת לגמרי, זה העולם הבא. העולם הבא זה להיות כמו החברים, ולא איזה משהו אחרי מותי.
הצורה הזאת של החברים, זה הצורה של הבורא. זה מה שאנחנו רוצים לגלות.
נכון, וכמה גלגולים עברנו רק בשביל להגיע למצב שאנחנו באמת יכולים לראות בכל חבר ניצוץ, ממש חלק אלוקי שבו, וזהו, והכל פרוס לנו מול העיניים, מול הלב, ויש את כל האפשרויות וכל האמצעים, והעבודה הזאת היא עבודה איכותית, היא לא עבודה כמותית, אז באמת אפשר לעשות את הפריצה הזאת ממש כאן ועכשיו. אין פה עניין של זמן, לא מקום, לא חומר, לא כלום.
והעבודה היא לבקש, להגיע לבקשה, לצורך להשפעה. מי שחושב שזה שכר, מי שעברו זה השכר, אז באמת הוא ראוי לו.
ראוי לאפשרות להיות דומה לאור, להיות אוהב כמוהו, להיות בהשפעה כמוהו, להיות כמו החברים הגדולים שסביבי עכשיו.
וזה לא שכר, זה לא שכר שאתה מקבל עבור עבודה, אלא זה שינוי תכונות ש, ש, שמתבצע, והשכר הוא שינוי התכונות שלך.
ורק לרצות באמת להיות כמו החברים באמת, זה באמת השכר, זה מספיק, אתה לא מחכה באמת לזה עוד תוצאה.
אז הנה, אנחנו יושבים כאן סביב השולחן, במעגל, וממש בפועל יכולים ממש לקפוץ מתוך מצב שאנחנו נמצאים בו למצב עליון. אז אנחנו רק צריכים לבקש לקרב את האור אלינו מתוך הרצון שלנו לחיבור, לייחוד בינינו.
למה העבודה שלנו היא נקראת כבוד. אם אנחנו עובדים על הבושה. אני חושב כל אחד, אני לפחות גם כן שמעתי על עצמי. תתבייש לך. כן? שמע, שמע, ניב.
כן, הרבה פעמים.
זהו. אז, ואתה עובד כדי לתקן את עצמך, למה זה נקרא כבוד? נו?
כבוד. כבוד של מי? אם אני עם כבוד של...
תמחיש, תמחיש קצת. אני רוצה שדווקא זה ייכנס בצורה כזאת, שתצטרכו מבפנים קצת לעבוד, לחפש. נו?
זה... כל הכבוד זה באמת להפוך את הכבוד שאני מחשיב את ההרגשה בתוך הבטן שלי לבין הכבוד שאני מסתכל ביחס הטוב לחברים.
היחס הטוב לחברים שהוא לא קיים בי באופן טבעי ושאני מתאמץ לפתח או לקנות מהם בביטול שלי כלפיהם הוא הכבוד לתכונה של האור.
כן, שאנחנו לומדים לכבד בעצם את ה, את ה, את ההשפעה, שהיא בדרך כלל בעולם שלנו היא דבר שאנחנו לא מסתכלים עליו בכבוד, אז, ואנחנו לומדים פה לכבד את זה. לכבד את, ה, את היכולת להתבטל, את היחס הטוב.
לא יודע, צריך לשמוע את החברים.
אז ממה ששמעתי, חברים, אז כבוד כלפי מה? כבוד כלפי האגו שלי, הרצון לקבל שלי, או, או כבוד והערכה כלפי תכונת ההשפעה, כלפי, כלפי החיבור, כלפי גדלות החברה, כלפי גדלות המטרה, כלפי גדלות הבורא, שנותן לנו ככה כל רגע הזדמנות מחדש להגיע אליו דרך החיבור. מה אני מכבד?
וזה בא בצורות של אפילו ככה הדברים הקטנים שהחברים עושים, פתאום אתה קולט עד כמה הם מכבדים את, ה, את התכונה הזאת, ואז דווקא זה מעורר בך את הבושה לעומתם.
כי הבושה הזאת מתעוררת כשהגדלות של החברים היא פתאום פורצת לתוך ההכרה שלך, שאתה קולט כמה הם מתאמצים להיות באהבה, כמה הם מתאמצים להשפיע, ואיפה אני ואיפה זה.
וכל מה שקרה זה שבעצם החיישנים שלך התחדדו, זה, זה כל מה שקרה, כי, כי בעצם זה קיים סביבך כל הזמן. החברים באמת עושים את המאמצים האלה סביבך, אז חידדת את הרגישות, ואז, ואז, ואז גילית.
שוב, כל, ה, כל מאמצים שלך הם רק באמת להתקלל בחברים, לצאת מעצמך אליהם. אתה עושה מאמצים באמת, ואז באמת כתוצאה אתה מגלה את אותה הרגשת הבושה, שהפוכה מאותו הרגשת כבוד, הפער שרצית.
וכבוד, אין שום רע בכבוד. שאלה כלפי מה אתה קובע כבוד. כבוד הוא לנו להעריך את תכונת ההשפעה, לראות עד כמה שזה דבר אצילי, עד כמה שזה דבר עליון, עד כמה שאנחנו רוצים ושואפים ממש להידמות לאותה הצורה. אז כבוד הוא לנו שאנחנו יכולים לכבד כזה באמת דבר. באמת מתוך המקום, מתוך המקום האמיתי, ולא סתם כבוד מטופש.
והעבודה על הכבוד היא עבודה שהיא בדווקא בדקויות, בהבחנות הקטנות שמתעוררות, אם האדם כל פעם דורש עליהן את הכבוד לעומת הזלזול שמתגלה בו בתכונת ההשפעה, אז הוא באמת מתקדם.
ומה שהוא דורש זה שהנטייה להשפעה ואהבה שתמונה בהברים תהיה מכובדת בעיניו. לא שאני אפסול אותה ואסתיר אותה מעצמי כי לא נעים לי לראות שהם גדולים ממני, אלא שתכונת האור שפועלת בהם תהיה מכובדת בעיניי, מעל האהבה העצמית שלי.
שהאהבה העצמית היא מה שבעולם הזה מכובד, ופה בסביבה הזו מה שמכובד זה משהו אחר, זה אהבת הזולת, שזה התכונה המכובדת.
וגם אם מתגלה לו פער בינו לבין החברים, גם אם הוא רואה בדיוק צורות הפוכות, הוא עדיין מחפש באמת למלא את זה בכבוד של של הבורא, של תכונת ההשפעה.
באמת שהוא רואה צורות הפוכות בינו לבין בין החברים, אז זה יכול עוד יותר להעריך ועוד יותר לכבד את ההזדמנויות שהבורא נותן כל פעם מחדש לגדול על על פני הבושה, להעריך את הבושה כממש כעזר, כעזר כנגדו, ורואה את זה כדבר באמת המכובד ושמח בזה.
איך העובר מרגיש בושה, כבוד, מתנה ושכר? איך העובר מרגיש בושה, כבוד, מתנה ושכר? כלפי העליון, ודאי.
הכל נמדד כלפי ההשפעה. בושה זה כשמתעוררת בו הופכיות הצורה, כבוד זה שמתעוררת בו השתוות הצורה, הדבקות, מתנה זה שהוא רואה שכל זה לא הוא עשה אלא הבורא פעל עליו, ושכר לא יודע.
שכר זו האפשרות להיות איתכם כאן עכשיו בהתקשרות שאנחנו קוראים לה סדנת היבור, שבה אנחנו יוצרים מקום שבו האור של האהבה יכול לשכון.
והדבר, המילים פה לא יכולות לתת את הפירוש. ככה נראה לי לפחות. אני לא מרגיש. יש איזה שהם תחושות, אבל מילים לא יכולות להגדיר את ההבדלים האלה, לפחות לא אצלי כרגע.
גם לי קשה להכניס עכשיו כאילו, לא יודע, תוכן למילים האלה עכשיו, ורק כשפשוט נמשיך אותה חוט המחשבה עכשיו, שרב נתן פשוט נמשיך לגלגל את זה באמת, עד שנחפש את ההרגשה הזאת של העובר הזה בינינו.
כל ההרגשות של בושה, כבוד, מתנה ושכר, הכל האור עושה באדם שמתלבש על הרצון שבו ויוצר בו כל מיני צורות של הרגשה, של תפיסה. אז כדי שהאור יפעל עלינו, אנחנו כמו העובר שמבוטל בתוך הרחם, ככה אנחנו צריכים להתבטל אחד כלפי השני וליצור את צורת העובר דרך החיבור בינינו, ולרצות שהמאור יתגלה בתוך החיבור בינינו, בקשר בינינו, ומזה מגיעים כל התפיסות האלה, הרגשות האלה של בושה, כבוד, מתנה ושכר. רק האור עושה את זה באדם.
והוא עושה את זה על פני העובר שגדל, כלומר על פני הרצונות שגדלים. כלומר, כל ההבחנות האלו זה בהתנגדות לאגו, לדחייה, מהחיבור עם החברים, הן מתגלות.
כי רק בקשר בינינו יש סיכוי להתחיל לראות שכל הרע שאנחנו רואים סביבנו זה ביטויים של כוח האגו שטמון בכל פרט, וכל הטוב שיכול להיווצר בינינו זה חיזוק הנטיות האלוקיות לאהבה והשפעה.
ואז בעצם מה שנוצר זה נקודת התייחסות שונה לגמרי, זאת אומרת זה משהו שלא היה קודם. יש איזושהי נקודת רפרנס לאהבה והשפעה, משהו שלא היה מוכר, ופתאום מתגלה מאיזשהו טווח שלם של רגשות.
כל הרגשות האלה זה רגשות רק של הקשר בינינו, של יתר חיבור בינינו ויתר חיבור בינינו ויתר חיבור בינינו, שגם לפי, שגם כל פעם מתגלה אפילו בצורת פירוט, אבל זה גם כן עוד צורה של החיבור בינינו שעכשיו מתגלה. וכמה שנרגיש אותו, מחפש רק את הרגשות האלה, נראה שפתאום זה בינינו לבין העליון, ואז מתגלים רגשות כמו של בושה, של פער בינינו לבינו, ושל כבוד ושל מתנה ושכר וכן הלאה.
אז בעצם גם עובר, אפילו שהוא עובר, גם עובר משמין.
העליון הכוונה היא קבוצה. כן? האדם כלפי הקבוצה. אתה מכיש את זה. חצי דקה.
אז באנו כל הזמן מתעוררים רצונות חדשים, התנגדויות, אביות חדשה, והעבודה שלנו בביטול כלפי אחד השני, בעבודה מעל הדעת כלפי כל האביות הזאת שמתווספת,
והעבודה מעל הדעת זה שהדעת שלי דורשת את הרוחניות לעצמי, והשכר זה שאני מסוגל לחשוב לכיוון חברים ועוד לבקש עבורם.
והחברים הם העליון, כי הם נותנים לי דוגמה של איך האור פועל. הם פועלים באהבה והשפעה, ורק את זה אני צריך לראות בהם, וסך כל הדוגמאות האלה זה נקרא העליון, ואליו אני צריך להתבטל, אותו אני צריך לכבד, ממנו לקבל מתנות, שכר, הכל.
וזה פלא, כי כל מה שאתה מקבל, בעצם זה מהעליון הזה, מהקבוצה, אתה צריך לבחון אותו בעיניים אחרות.
טוב, חברים, חוזרים למוטב.